בפרק ד', פרשת פרק ל', פרשת מצות. אז כתוב לגבי איש. עכשיו, אישה, מה עם האישה? למה מבדילים בין איש לאישה? בדרך כלל נשים רגשניות הן. מתי האדם נודר נדר? שיש לו מצוקה ויש לו קושי כזה או אחר, אז האדם נודר נדר. אבל טבען של נשים שהן רגשניות. אני לא יודע אם אתם מכירים נשים. אז הם, יש להם מצוקה או משהו כזה, מיד נודרות נדר. לא פעם באים כאן למכון מהיר, נשים מהשכונה באים, אולי אפשר להתיר נדרים. למה אני מצוקה כזאת או מצוקה אחרת, נדרו נדר כזה או אחר? אז אנחנו עושים להם התרת נדרים. באמת, העניין התרת נדרים הוא מדבר הרבה על נשים כאן. בוא נראה. ואישה, כי תדור נדר, מה? בעלים יותר רגישים מנשים? אז כנראה יש לו תכונה של אישה.
זה היה הפוך אצלי. אני הייתי צריך התרת נדרים.
לא, לפעמים אתה צודק. כל אדם יש הצד הנשי והצד הגברי. כל אחד. עכשיו, שאלה מה גבר על מה? יש לפעמים גברים שהם מתנהגים כמו נשים, אבל יש נשים שלפשות המכנסיים, כמו שאומרים, שהם כמו גברים. אז כל אחד עם המדרגות שלה. אבל בדרך כלל, כאן נראה שהפרשה עוסקת הרבה מאוד דווקא התרה והפרה של נדרים של נשים דווקא. בוא נראה. יש כאן פירוט שלם. ואישה כי תדור נדר לאדוני, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה. כן, אומר רש"י, ואישה, כן, בבית אביה, דהיינו ברשות אביה, ואפילו אינה בביתו, אבל עדיין היא ברשות האבא. מה זה בנעוריה? מה זה גיל הנעורים כאן, למה הכוונה? ולא קטנה ולא בוגרת. זאת אומרת, היא לא קטנה מצד אחד ולא בוגרת מצד שני. שהקטנה אין נדרה נדר, והבוגרת אינה ברשותו של אביה להפר נדרה, היא כבר ברשות עצמה. אז מהו הגיל? על איזה גיל מדובר כאן? ואיזו היא קטנה? אמרו אבותינו, בת י' א' שנה ויום אחד נדריה נבדקים. זאת אומרת, י' א' בת 11 ויום אחד. לפני זה, הילדה הזאת היא נחשבת קטנה, ולא נחשב, הנדרים שלה היא לא ברת דעת. הנדרים שלה לא נחשבים לדעת. כשבין 11, בת 11 ויום אחד ועד 12 ויום, כן, עד בר מצווה, זהו השנה הזאת, שנת הגבול בין הילדות ובין הבגרות, השנה הזאת זה השנה שהיא נודרת. ואם ידע לשם מי נדרה ולשם מי הקדישה נדרה, נדר. אם היא יודעת, כי צריכה, אמרנו שהנדר, מתי הנדר הוא תופס? שאדם הוא בר דעת, אבל לפני זה היא לא בר דעת, ואחרי זה היא כבר לא ברשות אביה, אחרי 12. אז זה השנה, ילדה בת 11. אז זה הזמן שנתפסת על הנדרים. בת י"ב שנה ויום אחד אינה צריכה להיבדק, אלא היא במבחינת ש... היא כבר בעלת דעת כמבחינה הזאת. לכן נדרה הנדר. אנחנו במשניות. גבר, כן, גבר בר מצווה הוא כבר. נדר הוא כבר, הוא נדר, כל נדר זה נדר שלו. מי בר מצווה ואילך? אנחנו בפרק כף ד', כאמור זה הפרק האחרון, מסכת שבת. משנה ב'. עכשיו, יש עניין בשבת איך להתנהג עם בהמות. עם בהמות, אתה תרושותך יש בהמות, אם זה כבשים או פרות או דברים מהסוג העיזים, אתה צריך לנהוג איתם בשבת, ולא נוהגים איתם בשבת כמו ביום רגיל. כן. בוא נראה כיצד. מתירים פקיעי אמיר לפני בהמה. מה זה פקיעי אמיר? אגודות קש של שיבולים או טלטן מותר להתירן לפני הבהמה בשבת, שכל זמן שהאמיר קשור, אינו נקרא אוכל, שאינו ראוי לאכילה. אם כך, מותר להתירו כדי לעשותן אוכל לבהמה. היום יש חציר, מכונות קומביינים כאלה, שקושרים את זה עם חבלים, כן, יש עגולים, יש מרובעים, כן, יש כל מיני. אבל פעם היו עושים באופן פשוט, היו לוקחים את השיבולים, וקושרים אותם בחבלים, עם לא חבלים, עם חוט כזה, היו קושרים, וזה היה מה שהוא אומר פקיעי. הפקיעי זה החבילות האלה שהיו קושרים אותם. אבל היו כל מיני פקיעי כאלה. אז אומר, הבהמה לא יכולה לאכול את השיבולים כשזה קשור. צריך להתיר את הקשרים על מנת לפזר את את האוכל לפני הבהמה. זה מותר, הוא אומר. כן, מתירים פקיעי האמיר לפני בהמה, אגודות קש ושיבולים, מותר להתירן לפני הבהמה בשבת, שכל זמן שהאמיר קשור, כן, אי אפשר לאכול את זה. אינו נקרא אוכל שאינו ראוי לאכילה. ילקח מותר להתירו כדי לעשותו אוכל לבהמה. ומפספסין, יש ביטוי היום פספוס, כן? אבל כאן זה בעניין אחר. ומפספסין את הכיפין. מה זה כיפין? כיפין, ענפים לחים של ארז. היו הענפים הרכים של הארז, היו אוכלים אותו, זה היה אוכל לבהמות. אז מה עושים מזה? מותר לפספס אותם בשבת. דיינו, לפרקס ולפזרם לפני הבהמה, שרק בדרך זו נעשים רואים למאכל בהמה. כי כל זמן שהם לא מפוזרים, הענפים של הארז, הבהמה לא תאכל את זה. לכן מותר לפזר את זה לפני הבהמה. אבל לא את הזירין. מה זה זירין? אגודות קש שנגדו בשלושה קשרים. בדרך כלל היו עושים את זה בשני קשרים. כאן עושים בשלושה קשרים. אין מפספסים אותם בשבת לפני הבהמה, שאף על פי שעל ידי ריבוי הקשרים מהודקים הם ביותר, מכל מקום דיה התרתם לעשותם אוכל הבהמה. וכל שכן פקיעי אמיר שאינם מאוגדים אלא בשני קשרים, ואינם מודקים כל כך, שאסור לפספסם בשבת, לפספסם אמרנו, לפזר אותם, כן? כן? בשבת, לפי שהתרתם בלבד, עושה אותם רואים לאכילת בהמה, ואסור לתרוח תרחה יתרה בשבת. להתיר את החבילות קש, רק את החוטים, ולשים את זה לפני הבהמה, זה מותר. אבל לפזר את החבילות קש, זה הדבר שהוא אסור. כי זה מלאכה יתרה, אומר. אין מרסקין את השחת ולא את החרובין לפני הבמה, בין דקה בין גסה. רבי יהודה מתיר בחרובין לדקה. עכשיו, מה זה מרסקין? לא את השחת. מה זה שחת? תבואה שלא נגמר בשולה. זאת אומרת שעדיין ירוקה. זה נקרא שחת. אני בשעתו הייתי קיבוצניק, אני זוכר, הם לוקחים מגל, יש כזה מגל, לא מגל יד, מגל כזה גדול, היינו קוצרים את התבואה הירוקה או הסבים ירוקים ושמים לפני הבהמות, זה נקרא שחת. השחת הזה, הוא אומר, לא מרסקים אותו. בשבת אסור לעשות ממנו סלט לבהמה. אלא כמו שאתה קוצר, ככה אתה מניע. אבל לא לחתוך אותו לך.
אתה אומר שד משחת. שד משחת.
למה זה קרה? לא יודעת, תרמירו. השחת מהשון אולי באמת ששוחטים כאילו את הסבים. אני מבין שאתה קוצר אותם, אתה חותך אותם.
מה זה שוחט?
תבואה שלא נגמר בשולה ועושים אותה מספול לבהמה, לא חותכים אותה, ולא את החרובין. החרובין הלכים והרקים, אני לא יודע אם ראיתם פעם, זה ירוקים. החרובין בדרך כלל הם שחורים, אבל לפני שהם משחירים, הם ירוקים, ואת החרובים האלה היו קוצפים, והם נותנים את זה לבהמות. אבל האם מותר לרסק את החרובים האלה שהבהמה תוכל לאכול או לא? אומרת כאן המשנה, לא מרסקים את החרובים, בין דקה בין גסה, זאת אומרת, בין בהמה דקה בין בהמה גסה, בין לפני בהמה דקה בין לפני בהמה גסה, שתרחה שלא לצורך, דקה זה עז, גסה זה פרה, כן. רבי יהודה מתיר בחרובים לדקה, רבי יהודה סובר שמותר לרסק חרובים לפני בהמה דקה בשבת, לפי ששיני הדקות, ואינה יכולה לאכול את החרובין, אלא אם כן מרוסקים הם. אבל לעומת זה, ואין הלכה כרבי יהודה, אומרים לא, גם עיזים יכולים לאכול את החרובים האלה בלי לרסק אותם. טוב, אנחנו התחלנו ללמוד את אורות התחייה, פרק א'. אמרנו, יש מדרגות בהבנה העניין של דעת אלוקות. המדרגה שעליה מדבר כאן הרב זצ"ל, זה שהעניין האלוקי מסתייר בעיני אותו מאמין שיש לאלוקים אהבה לבריות, סימפתיה, כן, ולא מידת הדין, אלא דווקא מידת החסד, אי הרחמים, אי התפיסה יותר גבוהה של הבנת העניין הזה של האלוקות, כן. שיחסו של האלוקים לעולם הוא יחס סימפתי, יחס חיובי. איך הם מגיעים לדבר הזה? בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. זאת אומרת, אדם פרטי בשביל לראות את אור השם בעולם, שאלוקים אוהב אותנו ורוצה את טובתנו, בשביל לראות את זה בעיני נשמתו, בעיני שכלו, אדם כזה צריך להיות בן אדם טוב פשוט, לב טוב, שיעשה מעשים טובים, מידות טובות, הוא ילמד תורה ברמה גבוהה וכו'. אז הוא רואה את הכל בעין טובה, הוא רואה שאלוקים באמת טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה לנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל וחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוקות מתאחדת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לאדם. הוא לא הולך מבועל עם מלא פחדים וכל זה, הוא אנושי, האלוקים תקף יעניש אותי, יגמור איתי את החשבון, יעשה לי כך וכך או משהו כזה. מה הוא, איך הוא הולך ברחוב? הללויה, הללויה, פה 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 פה, מבסוט, אלוקים מאיר לו פנים.
כמו התלמידים של מכון
מאיר. אבל זה באופן פרטי. באופן פרטי, אתה רוצה לראות את אור השם בעולם, אתה צריך להיות בן אדם טוב. בהליכותיך, במחשבותיך, בהתנהגותיך וכל זה, אז זה מידה כנגד מידה. באותה מידה אתה רואה גם את אור השם בעולם. אבל באופן לאומי, באופן ציבורי, האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, לכל עם יש את הפסיכולוגיה שלו. כל עם יש את הנפש שלו, נאמר, את המלאך שלו. אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב העצבי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, דובר על הציבור, אף על פי בחירתה, או על כל פנים, על פי מורשת אבות שלה, אל תתפלא שפה בקרב האומה, גם כן ההכרה הזאת הנשמתית של טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו, והבוחר בעמו ישראל באהבה וכל הדברים האלה. ויהיה הנועם של האהבה האלוקית, עם מירת הרוממות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה, ומיישר את כל דרכיה. זה מותנה אם באמת האורגן הציבורי, דמות האומה, היא עושה, הולכת בדרך הטובה, בדרך הישרה. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, הציבורית, הלאומית, מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוקי. הוא מוכרח קשר האלוקות להיות בקרבה קשר נוכרי, והאלוקים יהיה בה אל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקרקטוריות. אני דיברנו פעם שעברה על הדרכון בסין ועל המסכות האלה באפריקה של הלאום. בואו נתן לכם דוגמה. באירופה העם שהתגלה כעם אכזרי מאוד היה גרמני בזמן השואה. האכזריות הזאת היא לא באה פתאום ככה. אם אתם, לא יודע אם שמעתם פעם, יש סיפור שנקרא כיפה אדומה. מישהו פעם שמע על הסיפור הזה? איפה זה מופיע? במדרש, איפה זה מופיע?
אגדות חז"ל.
אגדות חז"ל? חס ושלום. אה?
סיפור
סיפורי ילדים של גויים.
מה הסיפור? אני זוכר את זה מילדותי. וואי, שהסבתא, הזאב, מתחפש לסבתא, תארו לכם ילדים הולכים לישון, איך הדבר הזה בדמיון שלהם? ובסוף מה הזאב, הוא טורף את הילדה, הוא טורף אותה. זה ה-happy end, מפחיד כל כך. זה תרבות, זה הגנות, זה סימפתיה.
הוא אכל אותה במה, אני לא זוכר.
בעד צייד.
בצפות הבטן של הזאב.
בצפות הבטן והוציא את האלה.
ופילוסופיה, ניטשה. ופילוסופיה גרמנית לפני היה. ניטשה.
ניטשה, אני לא מכיר אותו, שמעתי עליו. בכל זאת, למה הוא אומר? אומר, יש פסיכולוגיה לעמים. אז עמים שמתחנכים על סיפורים, סיפורים כאלה, של אכזריות, של... מה?
גם בישראל חונכו.
אתה מספר לי, אני יודע, יש אנשים עד היום מבועלים. יש להם פחדים. אבל זה לא מתאים לישראל. אנחנו רק על טוב, לא על דברים וחס ושלום כאלה. ואין זר זה יקנה לתכונות משונות וקרקטוריות, המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. לעת אתה עוד לא באה תרבות למידה זו להבין, להכין, סליחה, סימפתיה האלוקית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. אומות העולם עדיין לא הגיעו למדרגה הזאת שלראות את טוב השם לכל ואת הסימפתיה האלוקית, שאלוקים אוהב את כולם. ועל כן איננו רואים בהם עדיין סימני רשע והריצות, כל זה דרך אגב נכתב לפני השואה, הרב כתב לי. ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. כן. מה אתה אומר? לא, אבל הוא אומר, הוא לא, עוד לא, אבל בכל זאת הוא מבטא, הוא אומר, עמים שהתרבות שלהם והאמונה שלהם מושתתת על פחדים ועל מידת הדין ועל אכזריות ועל הדברים האלה, אז זה נותן את אותותיו בהתנהגות של העמים האלה, כמו שראינו את זה, ושרואים את זה גם היום בחוש, כן. ועם ישראל, שבאמת כל עניינו רק להיטיב, כל עניינו הולך בדרך השם, שטוב השם לכל, התפיסה אצלו היא גם ראשונה של האלוקות אל הבריאות. אדרבה, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה.
אפשר שאלה?
כן.
אצלנו אבל בסיפורי התורה יש לנו
תוכחה,
מקרים יותר מזעזעים מאשר...
כן, אבל כל זה מבחינת חינוך, תוכחה, איך לא להיות רע. אם יש לנו פרקים שלמים של תוכחה בתורה, דברים קשים שהיו לעם ישראל, שהיו לעם ישראל, כל הדברים, זה לא מבחינת אלה הם החיים, אלא מבחינת איך להיות טוב. תראו, אם לא תהיו טובים, תראו מה יכול לקרות מבחינה זו. עברנו את ה... כל מה שכתוב שם כבר היה לי, עברנו את הדבר. אבל מה שגובר בכל התפיסה של האמונה שלנו באלוקות, שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה רק טוב, טוב השם לכל ברחמו וכל מעשה, מרחם על בריאותיו, וזה בדרך הזאת אנחנו צריכים ללכת.
העם כל פעם מתרחק.
לא, אבל הוא יחזור בתשובה, אני בדקתי, הוא חוזר בתשובה.
Thank you.